ובדברי נביאנו וחכמי תורתנו ראינו. כלומר, אחרי שהרמב״ם דיבר בתקיפות נגד הסגפנות, אז גם הוא הביא ראיות נגד הסגפנות. הראיה הראשונה זה שהתורה לא דיברה על זה. אם התורה היא כזאת שלמה, והתורה הרי משלמת אותנו, שנאמר תורת השם תמימה משיבת נפש, אם כן היה צריך להיות, החכם יוסף חיים עכשיו הגיע, אז יישר כוח על התרומה, כל הכבוד.
זה לא מכספי, היה שליח.
טוב. אז כן, הרמב"ם מביא קודם כל ראייה ראשונה, מזה שהתורה לא דיברה על זה. אם התורה היא כל כך שלמה ומשלימה אותנו, אז צריך להיות שהתורה תדבר על זה. בנוסף לכך, זה הראייה השנייה, ראינו שהתורה מתנגדת לזה. כלומר, היא דיברה נגד הסקפנות, בהערה קצרה, בעניין הנזיר, שנאמר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. והסבירו רבותינו מה זה חטא על הנפש, שצייר עצמו מן היין. ועכשיו יש לנו סוג שלישי של ראיות מדברי נביאנו. ובדברי נביאנו וחכמי תורתנו ראינו, שהיו מכוונים על השיווי ושמירת נפשם וגופם, על מה שתחייבם התורה. לא יותר מזה. לא למדנו את זה? מה? גם את זה למדנו? אז לאן הגענו? ושוב אל כוונתי? עד איפה הגענו?
נראה לי
מגדים
לכל.
לא קרה. בסדר, טוב. ודברי נביאנו וחכמי תורתנו ראינו שהיו מכוונים על השיווי ושמירת נפשם וגופם על מה שתחייבם התורה. כלומר, למה היו מכוונים הנביאים וחז"ל? היו מכוונים לעשות את מה שהתורה אמרה. מספרים שאחרי פטירת החפץ חיים, אז חסידים ביקשו מהבן של החפץ חיים שיספר מויפת על אביו. הם אצל החסידים הזה מויפת, איזשהו נס, איזשהו אור הקודש, איזשהו מקרה מיוחד שקרה לו. אז הבן של החפץ חיים אמר, אבא שלי עשה את כל מה שכתוב בשולחן ערוך. זה המויפת שלו. כן? זאת אומרת, הוא עשה מה שהתורה אמרה. וענה השם יתברך על יד נביאו, למי ששאל לצום יום אחד בעולם. אם יתמיד, אם לאו. והוא, אומרם לזכריה הנביא, האבכה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. על מה מדובר? בזמן זכריה הנביא נבנה המקדש. חודשה העבודה. עכשיו, במשך אותם 70 שנה שבהם המקדש היה חרב, היהודים כל שנה היו צמים בגלל החורבן. הם היו צמים בחודש החמישי, שהוא אב. כן, חודש אב, הם היו צמים בו. והשאלה היא, עכשיו שנבנה המקדש, האם צריך להמשיך לצום בתשעה באב, או בחודש אב, לדעת בדיוק מתי הם צמו, או לא. עכשיו, זה מאוד מוזר. איזה מין שאלה הזאת? לכאורה, השאלה בכלל לא מתחילה. אם כבר נבנה המקדש, אם הסיבה של הצום זה החורבן, והחורבן עכשיו בטל, אז מה בכלל להווה אמינה, מה המקום לחשוב? שימשיכו לצום. אלא שכנראה חשבו השואלים שאומנם הסיבה ההיסטורית לחידוש הצום זה היה החורבן, אבל בזכות זה גילינו דבר נפלא, והוא הצום. גילינו שהצום זה מעלה ממעלות הנפש, ולכן אולי למרות שנבנה המקדש, אולי כדאי להמשיך לצום בכל זאת. זאת הייתה הנחת היסוד של השואלים. ואז בעצם זכריה הנביא ראה בזה סטייה מדרך היהדות הנאמנה. כן. וענה השם יתברך על ידי נביאו למי ששאל לצום יום אחד בעולם יתמיד עם לה, והוא אומרם לזכריה הנביא, ההבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, וענה אותם, כי צמתם וספוד בחמישי ובשבעי וזה 70 שנה, הצום צמתוני אני? וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים, כלומר אתם לא עושים לי טובה. לא בזה שאתם צמים ולא בזה שאתם אוכלים. אתם לא עושים לי טובה, אתם עושים לעצמכם. ואחר כך ציווה אותם ביושר ובמעלה לבד, לא בצום. והוא אומרו להם, כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. כלומר, כל הדברים שכדאי שתתעסקו בהם, זאת השאלה, זה עניינים של משפט, חסד וצדק. וכמו שפעם מישהו שאל אותי, שלח לי מייל עם השאלה, האם זה בסדר ללבוש כיפה סרוגה, כיוון שזה משנה ממסורת הדורות. האם יש מקור שמתיר את זה? עד כאן דברי קודשו של השואל. כתבתי לו בחזרה, אני כל כך שמח לראות שאתה הספקת לפתור את כל השאלות הקשות בעולם ולא נותרה לך אלא השאלה הזו. שלח לי מייל בחזרה, לא הבנתי את תשובתך. האם זה נאמר בחוש הומור? האם בציניות וברצינות? טוב. ואמר אחר כך. אז לכן גם פה, הוא אומר, עד שאתם צמים, יש דברים יותר דחופים. כן, יתום, גר, אלמנה, צריך לטפל בהם. ואמר אחר כך, כה אמר השם צבאות. צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. מה זה צום הרביעי?
י"ז
בתמוז, יפה. וצום החמישי, שבעה. צום השביעי, צום גדליה, וצום העשירי, עשרה וטבת. בסדר. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהב. עכשיו, ההערה הזאת, מה זה אמת ושלום? ודע שהאמת הן המעלות השכליות, מפני שהן אמיתיות לא השתנו, כמו שזכרנו בפרק השני, והשלום הן מעלות המידות, אשר בהן יהיה השלום בעולם. זאת אומרת, בסופו של דבר, ישנם שני מוקדים בנפש האדם, המוקד שעוסק בידיעת האמת, שזה המעלות השכליות, ויש מוקד שעוסק בתיקון המידות, זה נקרא השלום. ברגע שהאדם יצא את בחובת האמת והשלום, הרי הוא האדם השלם. ואם הוא צם, לא עשה טובה לאף אחד. אבל נשאלת השאלה, האם הרמב״ם מתנגד לצומות? תלוי. אם אדם חטא והוא צריך צום לכפרה, זה משהו אחר. אבל לא לשם זה קיים האדם. כלומר, עבודת השם איננה הצום. הצום הוא בדיעבד, כמו שאדם לכתחילה לא אמור לקחת תרופות. רק אם הוא חולה הוא לוקח תרופה. כן.
הפסוקים שאם אתם אוכלים ואם אתם צמים, זה הכל
בשבילכם,
לא בשביל השם.
מה הפסוק הזה אומר? הפסוק, אתם אוכלים ואתם שותים, אתם לא עושים טובה. כלומר, כשאתם צמים, אתם לא עושים טובה לקדוש ברוך הוא. הצום צמתוני אני.
אבל גם כשאתם אוכלים הוא אומר שאתם לא עושים טובה.
וגם כשאתם אוכלים אתם לא עושים טובה.
אבל לפי המהלך כאן, האכילה היא כן ללכת בדרך הישר.
לא, האכילה זה אני צריך. צריך לאכול.
זה מצווה אפילו.
זה לא מצווה לאכול.
גם של הליכה בדרכי השם, זה לא
מתפקיד צניות. אז זה באופן כללי, אבל עצם זה שאני אוכל זה לא מצווה. נגיד, האם אני צריך כל יום לעשות וי אכלתי? לא. לא צריך. אבל אם ברכתי, כן. אמנם, כבר כתב אדמור מקומרנו, בהלכה לברכה, שאכלת וסבעת, זה מצווה לצדיקים. כן. בבקשה.
איך זה יכול?
השאלה הראשונה שאתה שואל, איך זה יכול להיות שזאת לא מצווה לאכול? הרי אי אפשר לעבוד את השם, לגוף לא בריא, והרי כדי להיות בריא צריך לאכול. עד כאן השאלה. תשובה, נכון. זה שאדם יהיה לו גוף בריא, זה דבר חשוב, קוראים זה הכשר מצווה. כמו שלמשל, אי אפשר לשבת בסוכה בסוכות אם לא נבנתה הסוכה. נכון? לכן צריך לבנות סוכה. אבל אין מצווה לבנות סוכה. למשל, אם מישהו אחר בנה, ואני נכנס לסוכה, יצאתי ידי חובה. אותו דבר, יש פעולות שנקראות הכשר מצווה. הן נצרכות, הכרחיות, אבל הן לא מצווה. כן, שאלה השנייה.
מה, מה הכוונה
ונשמרתם מאוד למשותיכם, שאדם צריך לא להכניס עצמו לסכנה. אדם נגיד לא אכל יום שלם, לא בא לו לאכול, אז הוא קצת עייף, קצת רעב בסוף היום, אז מה? לא עבר עבירה. כן, מה השאלה שלנו? אמרתי
שיום
שלם,
שאדם צם, אז לא כדי לענות את הדכנות על סיגוף, או שכפי שעבדנו על הבעל שטוב שקרה לזה, לא נכון בטוח. אלא מצד זה שאדם צם, מכל הכל, זה בעצם עוזר עצמו יותר לשלוט על התאבות או הרשות שלו, שבא לא יכול...
אז זה מה שאמרנו, שיש דברים שנעשים לשם ריפוי הנפש. אז זה הרמב"ם מסכים. רק מה שהוא מתנגד, זה הפיכת הדברים האלה לאידאה. יותר טוב זה שאדם לא יצום. לפעמים צריך. כמו שמשל לגבי הנזירות. הוא אומר שהתורה התנגדה לנזירות. מצד שני, התורה בעצמה אפשרה את הנזירות. זאת אומרת, יש מצבים שצריך. אבל המצבים שצריך, הם חריגים, הם לא הנורמה. זה גם לא הנהגה לפרט. זה לא הנהגה לא לפרט ולא לכלל. למי שצריך. כלומר, למי שצריך באופן נקודתי זמני. זאת אומרת, יש מצב שהאדם זקוק לשם זיקוף נפשו, לשם כל מיני דברים, לשם שליטה עצמית, אז הוא זקוק לצום. אבל לא ייתכן לומר שהדבר הזה הוא טוב. כלומר, הדבר הזה הוא נצרך לפי שעה. זה כמו אדם שחולה, לוקח תרופה. האם זה אומר שתרופות זה דבר טוב? לא, תרופות זה לא טוב. היה עדיף לא להשתמש בתרופות. זה מה שאמר. כן, בבקשה. מה? אין הלכה בשולחן ערוך שיש מצווה לאכול. מה אני יכול לעשות? תראה, אני אדם מאוד פשוט, אני יודע מה שכתוב בתורה. אצלי בתורה לא כתוב שיש מצווה לאכול. מה אני יכול? אין מצווה בתרי"ג מצוות לאכול. אני לא יכול, סירה, אני לא רשאי להמציא, בגלל שהייתי מאוד רוצה, מצווה שלא כתובה בתורה. אם אני עושה את זה, אני עובר על איסור. מה?
יש מצוות הלך?
לא. נכון, אז מה? זה לא מצווה? יש הבדל בין רוח התורה, כוונת התורה, דברי מוסר וכדומה, לבין מצווה נורמטיבית מחייבת. מצווה זה דבר שאם אני לא עושה אותו, אני עבריין. עדיין, איזה ידע?
אז לכן אדם שהוא לא נענב עליו, אז הוא חוטא?
לא.
מה?
לא. הוא לא עבריין. אדם שלא נהנה מן העולם הזה, הוא לא עבריין.
אבל זה מה שאתה בעיה, זה כל כך...
סליחה, אתה שואל עכשיו הלכה או רעיונות. הלכה היא מאוד מאוד מצמצמת ומדויקת. אסור, בתכלית האיסור, להמציא מצוות שלא קיימות. בסדר? בבקשה.
גם בפסח וסוכות, נדברתם?
מה?
לאכול
כזית
בסוכה.
בסדר, זה מצב מיוחד.
כן.
אני מצווה לאכול קורבן, אני מצווה לאכול מצה. בסדר, אז יש מצווה.
כן.
אבל אין מצווה סתם לאכול, נכון?
השאלה השנייה, לגבי הצום על בית שני.
כן.
כן היו צריכים לצום, אי אפשר להשוות את בית ראשון לבית שני. לא היה את כל הכלים, רק דלת העם עלתה.
אתה אומר לכאורה, היה צריך להמשיך לצום בבית שני, בגלל שבית שני לא היה במעלת בית ראשון. זאת השאלה. נכון, באמת פה היה מקום לסברה, ולכן הרמב״ם כותב גם שהיו יחידים שהיו צמים בתשעה באב, בכל זאת בבית שני, מפני שידעו שהבית עתיד להיחרב, ומפני שלא במעלת הבית הראשון, וכדומה.
ידעו שהבית עתיד להיחרב?
כן, כן, רבנו סעדיה גאון אומר שידעו שעתיד להיחרב, או על כל פנים להשתנות. על כל פנים, זה מסביר מדוע יש משנה במסכת ראש השנה, שהשלוחים יוצאים על אב מפני התענית. כן. טוב, ואשוב אל כוונתי. עכשיו, אחרי שהרמב״ם נתן לנו נאום כל כך ארוך ומפורט נגד הסקפנות, יש מקום לקושיה. כן, כלומר, הרמב״ם מנדב את הקושיה על עצמו, הוא מנדב את הקושיה לחולקים עליו. הוא אומר, החולקים עליי, אומר הרמב״ם, יגידו, תשמע, אתה בעצמך, רבנו משה בן מימון, אתה בעצמך אמרת שהחסידים נוטים קצת מן האמצע אל אחד הקצוות על דרך השמירה. שלמשל, החסידים נוטים קצת מן הנדיבות אל הפזרנות. נוטים קצת מן המתינות אל היעדר הרגש ההנאה. אז אם כן, אנחנו הסקפנים לא עשינו אלא את מה שאתה אמרת לעשות. בסדר? מה? הרמב״ם אמר לפני כמה עמודים שראוי, וכך נהגו החסידים, ליטות קצת מן האמצע לכיוון אחד הקצוות. לא עד הקצה האחרון, אבל קצת כן. ולמה צריך ליטות קצת כן? אז הסברנו, בגלל שיש נטייה יותר חזקה של אחד הקצוות לעומת הקצה השני. ולכן אומרים אותם הסקפנים, יגידו לרמב״ם, כל מה שאנחנו עושים פעולות משונות, אין זה אלא כדי לצאת ידי חובת דבריך, אתה הרמב״ם, שאתה ציווית אותנו ליטות קצת מן האמצע. זאת הטענה שהם יכולים לומר. אבל נקרא את זה ברמב״ם, נראה. ואשוב אל כוונתי, שאם יאמרו אלו המדמים באומות מאנשי תורתנו, שאני מדבר אליו בהם. כלומר, יש בדרך אגב כאן איזה יערה, שהסקפנות מושפעת מן הנזירות הגויית, של הנוצרים בעיקר, תכן גם של חלק מהמוסלמים, שהם אינם עושים מה שעושים אותו מהטריכות גופותם ופיסוק הנאותיהם, אלא על דרך הלימוד לכוחות הנפש, כדי שיהיו נוטים אל הצד האחר מעט, כפי מה שבארנו בזה הפרק שראו שיהיה אדם, כן? זוהי טעות מהם, כאשר חבר. כלומר, הבנתם את הקושיה. הקושיה היא, אתה הרמב״ם ציווית אותנו ליטות קצת מן האמצע. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אולי נעשה ציור כדי שהדברים יהיו ברורים היטב. נטע, חס וחלילה, אל אחד הקצוות. מה עליו לעשות? הוא צריך לרפא את עצמו על ידי שהוא ייתה עד כמעט רע. ואם הוא נטע אל הקצה הזה, הוא צריך, חס וחלילה, הוא צריך לרפא את עצמו עד שייתה אל הכמעט רע השני. אחרי שנגיד מי שנטע לכאן מגיע אליה כמעט רע, מחזירים אותו אל הטוב, כן? כלומר, הוא עושה תהליך כזה, ומשם לכאן, נכון?
הרב לא סימן איפה הטוב של ה...
מה?
אמרנו שתי רעים, אבל יש בשתי רעים אחד יותר טוב מרע.
יש רע שהוא רע שקשה לשוב ממנו, ויש רע שקל לשוב ממנו. כלומר, שניהם רעים, אבל דרך התשובה יותר קלה מאחד מהם מאשר מהשני. לכן אומר הרמב״ם, שלא די לאדם, גם כשהוא כבר במצב הטוב, להישאר בדיוק באמצע, אלא כדאי שיתרחק מן הרע שקשה לצאת לשוב ממנו מעט. זה נקרא ריחוק מעט. ואז הוא מגיע מן הטוב, אלא יותר טוב, וזו מידתם של החסידים. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה. כן, אז בסופו של דבר, לדבר הזה קוראים לפנים משורת הדין. כך שעל הקו הזה של המוסר יש לנו שש נקודות.
זה לא יותר טוב, אם זה יותר טוב, אז שם זה הכי טוב.
לא, זה לא בעניין.
זה פחות מעט.
הסיבה שההתרחקות, שההתרחקות מעט, היא מפני הסכנה של המשיכה הגדולה אל אחד הרעים יותר מאשר אל הצד השני.
אז זה מה שאומרים לך כל? זה לא פשרה איתך
כזה? זה המציאות, כלומר, אני לא יודע אם זה פשרה או לא פשרה, אבל כך ראוי לעשות, מפני שטבע האדם נוטה יותר לאחד הקצוות מאשר אל הקצה השני, לכן ראוי באופן מוחלט לשים את עצמו כאן. בסדר? זה מה שהרמב"ם אומר.
כך שאנחנו רואים שעל הקו המוסרי ישנן שש נקודות. שני רעים, שני רעים פחות, שני טובים. בסדר? זה מה שלמדנו בפרקים הקודמים. כלומר, בפרק הזה, לפני מספר שיעורים. עכשיו, מה יאמרו הסקפנים? יגידו, כל הסיבוב שלנו זה כדי להגיע לריחוק מעט שאתה דיברת עליו. הם יטענו את זה. מה נגיד להם? מה נענה להם? כי הרי יהיה מאוד קשה להבחין. לא תמיד אתה יכול... כלומר, אחד עושה פעולות משונות, הוא צם 50 יום, והוא אומר, סך הכל אני עוסק בריחוק מעט.
לא, זה לא משווה את זה לאדם, זה לא נושא שם עולם.
בסדר, בסדר, אבל כל זה הרמב"ם אומר כדי להכניס את דבריו, הוא ממש רוצה להגיד בהמשך, כן. וזהו, שאומר הרמב"ם, שהתורה לא אסרה מה שאסרה, ולא ציוותה מה שציוותה, אלא מפני זאת הסיבה, רצוני לומר, כדי שנתרחק מן הצד האחד יותר על צד ההרגל. כלומר, אם אתה רוצה לצאת מן האמצע, להתרחק מעט אל אחד הקצוות, הפתרון הוא בדיוק לעשות מה שהתורה אמרה. כי זה כבר built in, זה כבר מובנה בתוך ההלכה, שההלכות קצת מסיטות אותך מן האמצע. כלומר, מה שצריך להגזים, התורה כבר הגזימה. לכן אם אתה מגזים יותר, אתה כבר עובר על כוונת התורה ונופל לתוך הרע.
מבחינת המידה שנקנית בסוף
או
מבחינה מעשית ואז בסוף
נקנית
מידת האמצע?
האמצע הזה, המעשים מחנכים. מעשה התורה, ההלכות של התורה, מחנכות את האדם באופן סמוי להגיע אל מעבר לאמצע, בדיוק לפי השיעור הנדרש.
כי בסוף...
כי
היא
לקחה את הספר.
כן, התורה כבר לקחה את הספר. לכן אתה לא צריך להוסיף עוד ספר, זה כבר בתוך החבילה. זה כלול במחיר.
אז כל הסייגים של הרבנן מה זה?
גם הסייגים די רבנן, בסדר, אבל איפה שחכמים סייגו, איפה שחכמים לא סייגו, אל תוסיף, אל תוסיף גזירה על גזירה, כן, בבקשה.
אז זה סותר את מה שהוא אמר קודם.
למה?
כי הוא אמר שהחסידים היו עושים את זה, הוא דיבר על ההתמודדות, על הנחת אכילת בשר ושתיית יין, על...
כל מה שהוא דיבר, לא, לא, בסדר, הנחת אכילת היין, אכילת הבשר ושתיית היין, הוא אומר מדובר על חסידים שהיו חולים בנפשם. ולכן היו צריכים לטעות אלא כמעט רע.
זה גם מה שעכשיו הבני האנשים האלה?
לא, לא. אם הם יאמרו שהם צריכים להבריא, זה הרמב״ם לא יגיד להם שום דבר. אבל אם הם יגידו שזה אידיאלי, וצריך לעשות כך תמיד, בגלל שצריך להגיע אל הריחוק קצת מן האמצע, על זה אומר הרמב״ם, זה לא נכון. בסדר?
אז כולם חסידים, כל מי שמקיים את התורה הוא חסיד.
כל מי שמקיים את התורה הוא חסיד, יפי זה, כן. יוצא לפי זה שכל מה שאומר הרמב״ם, שהחסידים היו מניחים את עצמם קצת נוטים יותר אל אחד הקצוות, מדובר על חסידים גויים, שאין להם תורה. אבל אם יש לך כבר תורה, זה כבר מסודר. אתה פשוט צריך לעשות מה שהשולחן ערוך אומר, אתה כבר בסדר.
צדיק, לא חסיד.
יש פה גם עניין שהתורה היא תורת המוסר גם, מה שאתה אמרת שלא בשיעורים הראשונים.
זה נכון. זה נכון. כלומר, אצל הרמב״ם יש נטייה לראות בתורה הסברה מוסרית.
מה המקום לחומרות?
מה? לפי זה אין שום מקום לחומרות. שום כלום. מה? שמצאנו שמה?
שמה נפתן, יש גם כאילו ספרים פנימיים, כמו שכמו שאדם יותר מחמיר, באופן פרטי, הוא אדם יותר גדול, זה היה שאיתה המצוות האלוהית, זה כולו יודע חייב.
כן, מה פתאום?
לא, אז יוצא שאני מדבר עם חסיד וצדיק.
נכון. כלומר, אין אצל הרמב״ם מידה הראויה של קיום מצוות לאנשים רגילים ולחריגים. אין דבר כזה. כלומר, כל מה שמשל, אתם מכירים את הביטוי, קדושים תהיו כקדושני, מה מפרש הרמב"ן? שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה. נכון? לפי הרמב"ם אין איסור כזה. הרמב"ם כותב מפורש בספר המצוות, שקדושים תהיו איננו מצווה. אלא הוא הכלל העולה מקיום המצוות. כלומר, אם תקיימו את המצוות, תהיו קדושים. זה משהו.
אין נבל ברשות התורה.
המושג של נבל ברשות התורה וכו', לא מוזכר ברמב״ם כלל וכלל.
מותר לאכול 30 סטייקים שהם גלאט?
כן. לפי הרמב״ם מותר לאכול, מה 30, מה אמרת?
סטייקים.
סטייקים גלאט, כן, מותר.
אז זה לא נבל ברשות התורה?
לא, לא נבל ברשות התורה.
כמה שהוא
רוצה? לפי הרמב״ם זה מותר. כי, למה? כי לפי הרמב״ם, מאחר והאדם
צריך להיזהר שהבשר הזה יהיה חלק. והוא צריך להיזהר בשחיטה, והוא צריך להיזהר בזה. זה באופן טבעי יביא אותו לריסון כללי במהלך חייו, גם אם מדי פעם יחרוג. זה מה שאומר הרמב״ן. כלומר, התורה כבר מסודרת. לפי הרמב״ן זה לא ככה. הרמב״ן אומר שיש מצווה חיובית בתורה, לא ליפול לשפלות בהתר. אבל זה הרמב״ם לא...
אז מה זה חסיד לפי הרמב״ם?
לפי הרמב״ם אין דבר כזה חסיד.
אין חסיד?
כלומר, לפי הרמב״ם, החסיד הוא מי שהמידות שלו תוקנו כראוי.
אז זה צדיק. מה שמקיימנו, מי שצדיק, זה מה שכתוב בדיוק.
רגע, אני מסביר לך. צדיק זה מי שקיים את המצוות. חסיד זה מי שהמצוות פעלו עליו את תיקון המידות.
זה לפי הרמב״ם.
נכון.
לפי הרמב״ם?
כן.
לפי הרמב״ם ככה, אין בהם אדם שבשבת...
קודם כל, מה שאתה אומר שגוי שיהיה בסלון וידליקו את הטלוויזיה, אני לא חושב שהרמב״ם יתיר את זה מסיבות אחרות, אני חושב שהוא חושב שזה אסור. אסור בגלל שזה אמירה לנוכרי, ואמירה לנוכרי היא אסורה. אז גם בדרך הרמה וכו', יש בגאונים דברים חריפים נגד זה. ולכן אני סבור שהרמב״ם לא יתיר את זה. אבל נגיד דבר שהוא על דרך ההתר, הגמור, הרמב״ם לא רואה בזה כל בעיה. אוי,
זה סותר שהרמב״ם אמר
שנבל בשביל התורה, לפי הרמב״ם
אין.
אין דבר כזה נבל בשביל התורה. לא, 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 זה לא קשור. כי זה שאני אומר שלפי הרמב״ם יהיה אסור להגיד לגוי, או לרמוז, לא משנה, או לרמוז לגוי להדליק את הטלוויזיה, זה לא בגלל שזה נבל בשביל התורה, אלא בגלל שלדעתו זה אסור. נכון, אז לפי הרמב״ם זה אסור. עכשיו אני לא נכנס שם ללכות שבת, מה שאתה דן עכשיו זה דיון בלכות שבת. בסדר, לפי הרמב״ם זה אסור, זה הכל. כן, מה אתה?
המצטר אם אני אגזר אותה מהשאלה של אבישי.
כן, בבקשה.
דיבר על מצוות אכילה.
כן.
מה עם מצוות קביעת סעודה?
מצוות קביעת סעודה? איפה יש מצוות? שבתות, זה בגלל שמצד עונג שבת. אבל זה לא שיש מצווה חיובית לאכול בחיים, אלא יש מצווה לאכול בשבת. אז יש מצווה לאכול שלוש סעודות בשבת, אז מה? זה לא משנה, אתם סוטים מהנושא. השאלה האם יש בכלל מצוות התורה, כה אמר השם, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אכול תאכלו, אין מצווה כזאת. אלא יש מצוות אכילה מיוחדות, למשל אכילת קורבן, אכילה בשבת, אחד.
אני מבין מה שהרמב״ם
לגבי קו מנחה או גישה, הלכה. כל מיני הלכה פסוקה, אז אני... אבל אם ככה, זה מוזר,
כי... אבל אם ככה, הנקודה של נבל
ברשות התורה,
זה
לא יכול להגיד,
אין...
לפי הרמב״ם אין איסור כזה. אה? הרמב״ם לא כתב בשום מקום שיש איסור של נבל ברשות התורה. מה שכן, הרמב״ם כן כתב שאדם צריך להיות בעל מידות טובות. עכשיו, אם האדם מרגיל את עצמו בשתיית היין, למשל, קשה, ובאכילת הבשר, ובחיית הענוגות, אז הוא סוטה מן המידות הטובות. אבל זה לא איסור עצמי.
אם אדם הולך בשבת, כלומר, הולך איתה אז לכאורה זה כאילו סותר את כל האמונה, את כל הקיום בעולם.
לא הבנתי, אם אדם מה עשה? הלך 2 קילומטרים על ידי עירוב, מה הבעיה?
לא משנה, אני לא רוצה לגעת בזה, אני רוצה לדבר על העיקרון, לא על המשיכה בפרטים, הרב יתפס לפרטים והלכות שהרב יתפס, אני לא יודע. בלבושים, בכלל אני אומר ככה, אדם לוקח מהדבר שהוא לא אסור, והוא עושה אותו, והוא נקרא נבל בשביל תורה, וכידוע לכולנו נבל בשביל תורה, לא רוצה להגיד באיזה קללות או באיזה חירופים, באיזה ברכות הוא מתברר.
מי אמר את כל מה שאמרת? הרמב״ן.
מה?
כל מה שאמרת עכשיו זה מהרמב״ן.
מהרמב״ן?
הרמב״ן, בנון. המושג של נבל ברשות התורה, הוא מופיע ברמב״ן ולא ברמב״ם.
באמת, אבל הרבה גדולי ישראל משתמשים במושג הזה, נכון?
אז אתה מקשה, אתה יודע, הרמב״ם כותב בתחילת ספר המצוות, אני יודע, שרבים יאמרו שדבריי אינם נכונים מפני שאינם כדברי פלוני. זה מה שאתה אמרת עכשיו. איך הרמב״ם אומר כך, הרי אחרים אומרים אחרת. זה הוכחה טובה שהרמב״ם לא צודק, נכון?
לא, זה הוכחה שאני
רוצה לברר,
זה הוכחה שיש פה טעון
בירור. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי, זה טעון בירור לחלוטין, אנחנו רוצים לדעת מה הרמב״ם אומר. זה מה שמעניין אותנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת מה הרמב״ם אומר. והרמב״ם אומר שקיום מצוות התורה בדקדוקיה, זה מה שמביא את האדם לאיזון מוסרי. ולכן אין עניין לאסור עליו באופן ספציפי מלהיות נבל ברשות התורה, בגלל שאף, כי גם אם יהיה נבל פעם אחת, לא יהיה נבל הרבה. כיוון שהקפדתו על מצוות התורה תחזיר אותו בהכרח אל האיזון. רבנו שלום, חודש טוב. טוב, זה כבר היה בשבת, אלו. למדנו שאדם המקיים את הכתוב בתורה נקרא צדיק ולא חסיד. שכן החסיד עושה לפנים משורת הדין. נכון, זה מה שלמדנו. אבל השאלה היא, האם מה שלמדנו זה מה שהרמב״ם אומר? ואנחנו מאוד מאוד להוטים אחרי המטרה הנקודתית מאוד, המגזרית מאוד, אחרי הרצון לדעת את דעת הרמב״ם. דש לאחיך היקרים, שגם הם למדו במכון. טוב,
הלאה. הרב, גם אנחנו
כמו שם, גם דש לך.
כפי
שהרב
אומר, אנחנו ללמוד את הרמב״ם ולא נפלט אליו עולה. אבל אם זה לא... יש נקודה שהרמב״ם לכאורה לנו נראה שהוא נוגד או סותר ראייה או גישה או דרך
כלל. כדי לדעת אם זה סותר או לא סותר, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד אותו. וללמוד אותו טוב ולראות את הטענות שהוא מביא. אחרי זה נוכל לעשות עבודת סינתזה או ניגוד עם מקורות אחרים ונוספים שאתה למדת.
זה שאני...
או שאחרים למדו.
אבל לא ראינו
לפני
דקה שזה משהו מהותי
שהוא סותר את... לא, הוא לא סותר באופן מהותי שום דבר. כי הרי גם הרמב״ם וגם הרמב״ן וכולי עלמא לא פליגי, שצריך האדם להגיע למידות טובות. בסדר, השאלה היא איך מגיעים למידות הטובות?
לדעת?
מה?
מה
לגבי
כולם
הלא פליגי,
שאדם
נברא
כדי להתענג?
אני לא יודע אם לא פליגי. הרמב״ם לא כתב שאדם זה נברא כדי להתענג. אבל מה שאני כן יודע, זה ש... כולם, אנחנו עסוקים כאן בתחום המידות, כן? זה מסכת אבות. אנחנו לא עסוקים עכשיו במטרת האדם הכוללת. מטרת האדם הכוללת תתברר בפרק חמישי, לא בפרק רביעי. אנחנו עכשיו בפרק רביעי שעוסק במידות. וכולי על מה לא פליגי שצריך להגיע למידות טובות. יש רק שאלה, לפעמים של הגדרת המידות הטובות, ב' דרך השגתן של המידות הטובות. אז הרמב״ם לימד אותנו שכדי להגיע אל המידות הטובות, צריך לעשות מה שהתורה אמרה, ולא יותר מזה. כי אם אתה עושה יותר מזה, אתה מטה לכיוון המוגזם והלא נכון. אבל נראה את דברי הרמב״ם, הראיות שהוא מביא. הוא מביא כאן שורה ארוכה של ראיות. לא, קודם כל, שאיסור המאכלות האסורות כולן. כמה דברים אסור לאכול לפי היהדות? וואו, יש רשימה ארוכה ארוכה של דברים שאסור לאכול. אסור לאכול בשר בחלב, חלב ודם, נבלה וטרפה, בהמות טמאות. ציפורים לא טהורות, רמס ובישולי גויים ובשר שנתעלה מן העין והקדש ותרומה ועוד 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 דברים שאסור לאכול. כמה כמויות של דברים שאסור לאכול, כן? שאיסור המאכלות האסורות כולן ואיסור הבעילות האסורות, וואו, איזה רשימה של בעילות אסורות יש בפרשת החרימות וקדושים ועוד כמה מקומות. והזהרה על הקדשה, כן, לפי הרמב״ם, הזנות אסורה דאורייתא, שנאמר לא תהיה קדשה בבנות ישראל. זה מחלוקת ראשונים, אבל דעת הרמב״ם היא כזה. ומה שהיא צריך בכתובת אישה וקידושיה, כלומר אתה לא יכול סתם להתחתן עם אישה, אתה צריך לתת לה כתובה, צריך לתת לה קידושים. ועם כל זה אינה מותרת תמיד, אבל תיאסר בעת הנידות והלידה. ועם כל זה גזרו רבותינו זכרונם לברכה למעט המשגל ומנעו ביום, כמו שאמרו בסנהדרין, כמו שבירנו בסנהדרין. זה כולו אמנם ציוונו השם יתברך להתרחק מקצה רוב התאווה, ריחוק גדול, ולצאת מן המיצוע אל צד היעדר הרגשת הענה מעט, עד שתתחייב ותתחזק בנפשותינו תכונת הזהירות. כלומר, איסורי אכילה ואיסורי בעילות, כל אלה באו כדי להרחיק את האדם מן התאווה היתרה. ואז יוצא שהאדם נוטה קצת ברגע שאדם מקיים את כל ההלכות שבתורה בנושא הזה, כולל דיני צניעות וכו', אז הוא מקיים את זה בדיוק כמו שכתוב בתורה, הוא כבר נטע מן האמצע את כיוון היעדר הרגש ההנאה מעט. שזה בדיוק כמו שצריך, כן.
איך הוא משתמש במידה פה במסילת ישרים,
לזהירות מידה ראשונה? מידת הזהירות פה הכוונה לא כמו במסילת ישרים, המילה זהירות פה היא לא כמו במסילת ישרים, משמעותה של המילה זהירות, כפי שבהרנו שלוש פעמים בספר, היא מתינות. כן.
הוא לא כותב כאן
שייתן
דבר
הרגשה
בעננת, אלא שתיקבע בנפשותינו כולת הזהירות. זאת אומרת, אפשר להבין...
כן, על ידי שאדם נוטה קצת אל היעדר הרגשה הנאה... מבחינה
מעשית, אז נקבעת בו מידת הזהירות.
עם הנטייה קצת. עם הנטייה קצת. כלומר, כל המרחב הזה, בין שני הטובים האמצעיים, נקרא זהירות במידה הזאת.
אפשר גם להסביר את הרמב״ם אחרת, שמה שאומר שהתורה מקצינה מבחינה מעשית, ובגלל שהאדם נוטה באופן טבעי יותר לצד מסוים, על ידי הקצנה...
אתה אומר שהוא חוזר במה של האמצע. אפשר גם את זה להגיד.
ואז יש חסיד, ויש כלל זה מפני מערכי היהדות, גם החסידות.
אפשר גם את זה להגיד. אני לא סגור על זה. כן? אבל אפשר. כן. טוב, וכן, כל מה שבתורה, עכשיו יש מידה נוספת, מידת הנדיבות. קנטינה, המעשרות. והלקט, והשכחה, והפאה, והפרד, והעוללות, ודין שמיטה ויובל, והצדקה דמחסור. זה המון, כן? למשל בחברה חקלאית, לפי דין תורה, אדם נותן כ-22% מהיבול שלו. ואחרי זה, אחרי שהוא נותן 22% מהיבול שלו, עוד אסור לו ללקט את השיבולים שנופלים. ללקט. ואם הוא שכח עומר בשדה, אסור לו לשוב לקחתו. ויש הפאה שהוא צריך להניח לעניים, והפרד והעוללות, מה שנשאר מהזיתים ומהענבים, אסור לו ללקט את זה. ושמיטה ויובל, שנה שלמה שבה האדם אינו עובד את האדמה, וביובל בכלל, כל הרכוש שהוא קנה במשך 50 שנה האחרונות, כל הרכוש בקרקעות חוזר לבעלים הראשונים, וכל העבדים היהודים שלו משחרר. זה בלגן. כן? כלומר, הרווחיות של ההתעשרות, כן? כלומר, מה שנקרא התעשרות קלה, זה בלתי אפשרי בחברה חקלאית שמתנהגת לפי התורה. אבל יש פה עוד יותר, הצדקה דמחסורו. דמחסורו זה משהו קשה מאוד. כלומר, גבי הצדקה, או בכלל מי שנותן צדקה, צריכים לתת צדקה לעני, מה צריך לתת לו? משהו חסר. כלומר, כל זמן שהוא חסר, לא יצאת ידי חובתך. מה זה חסר? למשל, בא אדם שהיה מיליארדר. אבל מה? ירד מנכסיו, לא עליכם. והוא מגיע לגבי הצדקה, אומרים, מה חסר לך? שמע, היה לי פעם רולס רויס. כן? זה מה שהיה לך? כן? וזה חסר לי מאוד. טוב, קח צ'ק, תקנה לעצמך רולס רויס. מה שאני אומר אגב הוא תיאורטי, בגלל שחברת רולס רויס נרכשה על ידי גרמנים, לכן אני מבקש שלא תקנו. כן? זאת אומרת, מי שיש לו הזמנה, שיבטל. אני יודע שזה קשה. עכשיו, אחר כך בא אדם אחר, שומע שבקופה פה מחלקים רולס רויסים. אומר, שלום, אני גם רוצה רולס רויס. רגע, מה היה לך? לי היה פיאט, אונו. טוב, זה מה שאתה מקבל. אבל הוא קיבל, כן, אבל לך זה לא חסר. כלומר, כיוון שלך מעולם לא היה, אז אין לך מחסור. כן? די מחסור אשר שר לו, זה גם כולל לתת לו אישה. כן? שידוחים. כל זה. כלומר, יש הרבה דברים שכלולים בדי מחסורו הזה.
כן? אבל זה בתנאי שיש מספיק בקופה.
בתנאי שיש מספיק בקופה. בסדר. אבל נגיד שיש מספיק. כלומר, אם אדם יגיד, יש לכם מספיק, אתם הגבאים כדי לתת לי רולס רויס. לא יגידו לו, תשמע, לא מגיע לך.
מה עם אחרים, אבל?
לא, נגיד שיש מספיק לכולם. אבל לאחרים יש מספיק כדי לתת להם פיאט. אבל הוא, היה לו רולס רויס, אז זה מה שמגיע לו. בסדר? שוב, אני חוזר, לגבי הרולס רויס, אני מבקש שלא לקנות, כי זה מרכז שדה גרמן. כן.
זה משמעת
לך? זאת אומרת, עזבת העסק של מילה דולר כדי לחזור בתשובה. גם השמיים יגזרות שתקבל
את המיליון חזרה, שזה רק פה בארץ. אדם עזב עסק כדי לחזור בתשובה. אדם עשה משהו, זה דולר גם השמיים או שזה רק פה בארץ?
אני לא יודע איך הוא דנים בשמיים, זה הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו.
כבר קיבלת.
מה?
אדם שזר עסק שמלנדה החזור שלו,
כבר
קיבלת.
בסדר, אבל לא יודע מה חשבונות, זה הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות, הוא מנהל את זה יותר טוב ממני, אז אני לא יודע. טוב, אז... זה כולו. עכשיו, כל הנתינות האלה, אז אם כן התורה חייבה את האדם להרבה מאוד נתינה. זה כולו קרוב מיתרון טוב לבב. עד שנתרחק מקצה הנבלה ריחוק גדול, ונתקרב לקצה יתרון טוב לבב. עד שיתחזק לנו לב טוב, עמידה אמצעית. כן, נקרא פרשן שם. ובזאת הבחינה, בכאן, רוב המצוות. תמצאין כולן, הרוב הזה של המצוות, שמלמדות ומרגילות כוחות הנפש. ואז הוא מביא עוד דוגמאות. כמו שאסרה הנקימה והנטירה וגולת דם, באומרו לא תיקום ולא תיטור, עזוב תעזוב, הקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. נשאלת השאלה, התורה באמת אסרה נקימה ונטירה וגולת דם? לא. כלומר, שאלה אחרת, האם התורה אסרה לרצוח?
תלוי.
כמו כל דבר, כלומר, אין דבר שהוא אסור במוחלט, אין דבר שהוא מותר במוחלט, נכון? אלא, מה שהרמב"ם אומר שהתורה אסרה הנקימה והנטירה, הכוונה היא שהיא נתנה כללים לזה. לא כל נקמה, לא כל נטירה, לא כל גאולת דם. זה מה שזה אומר. אבל לפעמים הנקמה היא מחויבת. למשל, לנקום נקמת השם במדיין. כן? ישמח צדיק כי חזה נקם. בעמיו ירחץ בדם הרשע. זה שיר פלסטיני. כלומר, יש מוטיבים אכזריים בתוך התנ"ך. אבל המוטיבים האכזריים האלה אינם מגמה כוללת, הם משתלבים במערך כולל של מידות. למשל, מידה רעה היא הנקמנות. אדם שיש לו נטייה לנקמנות זה מידה רעה. אבל אם אדם עושה נקמה מפני הצדק שיש בנקמה, אז זה כבר נטייה של שיער רוח, זה דבר גדול. כי הוא הולך לעשות צדק בעולם. צדק שבעולם דורש את הנקמה. בסדר? אבל אם זה בגלל שהוא צריך לפרוק מעליו איזשהו מטען רגשי קשה, אז זה מידה רעה. בסדר? זה הכבל. אז זה דבר לגבי נקמה, נטירה וגאולת אדם. כן.
שרשום בתהילים, להרוג את עולליהם, על הסלע.
כן, למשל, הנה. נכון, אשה שיוחז וניפץ את עולליך אל הסהלה.
כן.
נכון. אז מה מדובר שם? יש רקע על הדברים.
סיבור נקמתי בעצם.
מה?
סיבור נקמתי במקרה ש...
כן, כן, זה לא ציווי, אבל זה נקמה. זה נקמה שם, זה מין תפילה כזאת. אשרי יוחז וניפץ. זאת אומרת, צריך להבין את הרקע. כיוון שבבל היא אימפריה רעה, שעשתה הרבה רע בעולם, אז אשרי יוחז וניפץ, זה עולה להיכל הסלע. לא שאנחנו אוהבים לנפץ עוללים על הסלע.
לא, בגלל
זה שמעתי. ברור, זה הכל. כן. בוקר טוב הרב. האם ממה שאמר הרמב״ם על התועלת מכך שיש מאכלות אסורים, יוצא שמאכלות אסורים היא מצווה שכלית. לכאורה הפוך ממה שאומר הרמב״ם בהמשך, תודה. תלוי מה. כלומר, זה שיש הגבלה באכילה זה דבר שכלי, מה להגביל זה דבר שמעי. הגרמנים של היום אשמים בחטאי אבותיהם, ובפרט שהם עסוקים בהקהל חטא ומתמודדים עם העבר של מדינתם? זו שאלה מעניינת מאוד, שלא קשורה לנושא. הלאה. מה?
דמחסורו זה הגבאי מצווה, לא כל אחד באופן
אישי. דמחסורו, טוב, ברור שזה מצווה על הגבאי, כי הגבאי מרכז את הצדקות. אבל נגיד שאני לא רוצה לסמוך על הגבאי, אני רוצה בעצמי לתת את הצדקה. אז יש לי שוב אחי.
זה רע שיקבאי קצת על עצמך.
לא הבנתי.
אני לא אמור ליישר את העני באופן אישי.
אתה כן, אם יש ביכולתך.
תמיד לכל אחד יש יכולת.
לא. לא כל אחד יש לו אפשרות לשלם רכב שלם לעני. אבל נגיד שיש לך הסכום הנדרש. ואתה לא רוצה לעבור דרך גבי הצדקה, אתה יכול. אתה לא חייב. כן? אבל אז, אם אתה לא עובר דרך גבי הצדקה, יש לך כן חיוב של דמחסור. אלא מה, יש כללים. מי הוא העני הקודם לעני אחר? עני עירך הקודמים לעני עיר אחרת. קרובי משפחה, לפני אחרים, אחד. כן. עכשיו, אז איפה היינו? כן, עזוב, אז הוא יקרא פסוק, לא תיקום ולא תיטור. מה זה לא תיקום, למשל? מישהו אומר לי, תשמע, אתה יכול להביא לי בבקשה את מכשיר ההקלטה שלך? אני רץ לשיעור של הרב שרקי, ואין לי מכשיר הקלטה. לך יש. והוא אומר, לא. למחרת, אותו סרבן, הקלטה, בא ואומר, אתה יכול בבקשה להביא לי את הלפטופ שלך? אני חייב, חייב לשלוח מיילים. הוא אומר, כשם שאתמול נתת לי את המכשיר, כך לא תקבל היום את הלפטופ. הדבר הזה נקרא נקמה. על זה נאמר, לא תיקום. יש אפשרות אחרת. שאדם יאמר, קח את הלפטופ. איני כמוך, שאתמול לא הבאת לי את מכשיר ההקלטה. אני לא כמו אלה שלא מביאים את זה. זה נקרא לא תיטור. אבל מה צריך לעשות? לתת לו בסדר פנים יפות, ואז הלפטופ הופך ללב טוב.
אני לא יכול לסרב
בסדר פנים יפות?
כן. אני לא רוצה להשאיל לך את הלפטופ, אני לא מפרד.
אבל זה מדרה לא להשאיל. אלא אם כן יש לך סיבה טובה לא. מה?
השאלה אם אני עובר לא תיקום לא תיטור או שאני חייב...
השאלה היא מה הסיבה שאתה לא משאיל?
אני לא רוצה להשאיל את הלפטופ לאף אחד.
זה משהו אחר. אבל זה צריך להיות בלי יחס למעשה של אתמול. זה הכוון, כן.
האם זה דווקא באמירה? או זה נקרא נקמה ונטירה?
לא, זה בלב. נקימה ונטירה זה דבר שבלב.
בטוח יהיה משהו בלב. לא. אתה צדיק גמור.
לא, צריך להתגבר, כי הרי האחווה אומרת שלא ראוי לשמור משהו בלב.
זה לא קיים
בצורה. אז צריך לתקן את זה. אם זה קיים, צריך לתקן. עכשיו, יש... הדבר הוא נאמר בדיני ממונות. אבל למשל, אם מישהו נתן לי מכות, ואני מכסח לו את הצורה בחזרה, האם אני עובר בזה משום לא תיקום?
לא.
לא, זה מותר. האם אני חייב לכסח לו את הצורה?
לא.
לא, לא חייב, נכון? איך אמר הנביא? אשרי, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ייתן למכהו לחי. יסבע בחרפה. זה לא האבנגליון, זה לא הברית החדשה. אלא זה בנביא. כן? הנביא בירמיהו, במגילת איכה, אומר, ייתן למכהו לחי. אתה רוצה לתת לי מכות? בבקשה, הנה, קח את הלחי. כן? זה אפשרי. אבל זה אפשרי על דרך תיקון המידות. יש אדם שיש לו גאווה, אז הוא מרגיל את עצמו לתת למכה ולחי כדי לקנות את מידת השפלות. אבל אם אדם איננו זקוק לקנות את מידת השפלות, הוא כבר בסדר. אז כשמישהו נותן לו מכה, הוא נותן לו מכה בחזרה. כן? כפי שאמרתי פעמיים, זה כתוב במגילת איכה, על ידי ירמיהו הנביא. כן? אנחנו קוראים את זה גם בתשעה באב, גם בערב וגם בבוקר.
הנקימה זה לא דבר פשוט.
בפרק ד'.
הנקימה זה לא דבר פשוט.
בפרק ד'.
היה אצלנו מישהו שלא רצו לקבל את הבת שלו לבית ספר בשום אופן הדברים לא עניינים בכלל לא קשור אחרי שלושה ימים שלחו לו לתרום באותו בית ספר כן?
לא
הוא נתן? לא נתן, עכשיו מה הוא עבר לפי זה
אם היה מותן מחתחיל
עבר, עבר על ההלכה אם היו מקבלים את הבת אז כן הוא היה נותן
טוב, זה משהו אחר אם היו מקבלים את הבת שלו לבית ספר, הוא היה תורם בגלל שהוא מעוניין שבית הספר שבו הבת שלו...
לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה. הוא לא נתן, דיבר על זה בבית כנסת, הוא לא נתן בגלל שלא קיבלו את הבת, שעשו את זה בצורה לא מכובדת ו...
אז איסור לא תיקום. אכן הוא עבר.
זהו,
איך הוא עבר
לא תיקום. לא פשוט אפשר לשפוט אותו.
אני לא יודע אם אפשר לשפוט, הוא עבר עבירה, לא?
כן. חינוכית זה נכון?
מה? חינוכית
הוא צריך לתת?
חינוכית.
הוא התכוון, אבל עכשיו
אחרי
מה שהוא רוצה, הוא רוצה ללמד אותם.
רוצה ללמד אותם, זה בדיוק מה שאומרים שלו. זה בדיוק האיסור
שלו. הוא לא עושה את זה מבחינה
רגשית. מה? מה עשיתי ממש שצריך להיות רגשי?
מה?
מי אמר שזה צריך להיות רגשי?
אין את הרגש של הנזר.
מה?
בן אדם בא, לוקח ממך כל מיני דברים את המכשיר הקלטה.
כן.
כל פעם תיתן לו את הלפטופ.
כן.
מתי שאתה תרצה ללמד אותו.
זה בדיוק העניין, זה בדיוק על זה נאמר שלא.
טוב.
נכון. בתנאי שהוא יהודי, אם הוא גוי אתה יכול ללמד אותו כך. כי מה הנחת היסוד שמאחורי המצווה הזאת? שהאחווה גוברת על הרצון לחנך. אלא מה אתה יכול לקחת אותו בצד? הרי כשיחטא איש לאיש, כותב הרמב״ם, לא יסתמנו בליבו וישתוק, אלא יאמר לו, מפני מה עשית לי כך וכך? ומה חטאתי לך שעשית לי כך וכך? כלומר, צריך, יש מצווה ליישב את זה. כן? תיקח אותו בצד, תגיד לו, תשמע, ההתנהגות שלך לא יפה, לא ראויה, וכו', נראה לי ש... הרי צריך לעשות הזדמנות אחרת.
ומורה או אבא?
מה?
גם מורה או אבא? כלומר, נגיד אבא לא יכול לחנך את הילדים שלו בזה שאם עושה ככה אתה לא...
זה משהו אחר לגמרי. מי שתפקידו לחנך, נגיד האב או הרב, המורה וכדומה, זה משהו אחר, יש דין אחר לגמרי. כן. כי זה אפילו מותר להלוות לבנו בריבית קצוצה, כדי שיתרגל למאוס בריבית. כמו שידע, אתה רואה מה זה ריבית? אתה צריך להחזיר יותר, אה? זה טוב. אז זה מותר אפילו לעשות את זה, כן? לבנו, כן.
אחרי גיל 13?
אחרי גיל 13? כן, אני חושב אפילו אחרי גיל 13. כן, מותר לעשות את זה, כי זה חינוכי, זה לא בכלל איסור ריבי, זה לא שאתה רוצה להרוויח כסף על חשבון הבן שלך. כן. טוב.
אבל כתוב בפירוש שלו, גם לא
לעבוד ברבי. זה גמרא מפורשת מה שאני אמרתי עכשיו, מה אתה רוצה ממני? טוב.
אז לומדים... מהראייה,
מהגישה, מהאמונה, לומדים על הלכה, שמפתיע. זו שאלה באמת. איך, כי, לא, כי הגמרא מסבירה. מה שהתורה אמרה לא להלוות בריבית, זה כשאתה רוצה להרוויח. אבל אם יש איזו מטרה כלשהי מחוץ לזה, למשל, מותר להלוות בריבית בשביל לאסוף צדקה. כן? כלומר, אתה, קופת הצדקה מותר לה להלוות בריבית.
אבל
הלכה
קרה,
אבל
אמרת, הלכה קרה,
הלכה פסוקה, נקודה, אין פה... לא, לא, יש פרטים
להלכה. זה לא פרט, זה רעיון.
לא, זה פרט בהלכה.
זה רעיון אמוני, ההלכה.
לא, זה לא רעיון אמוני, זה הלכה. מה אני אעשה? זה כתוב בפירוש בגמרא, כתוב בפוסקים, מה אני אעשה? אתם מנסים עכשיו לשכנע אותי שההלכה טועה, אבל מה אני אעשה? זאת ההלכה. טוב, עזוב תעזוב עמו, עקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרגיע. טוב, את הביטויים האלה לא הסברנו. נסביר אותם בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.